שלום לכולם, ערב טוב, תודה רבה על, על ההזמנה של לכולנו, גמר חתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, בריאים, שמחים ובעיקר חיים. השיעור יוקדש לעילוי נשמת רבנו ניר דוד בן צביה, השם ייקום דמו, שקברנו אותו השבוע ביום ראשון, אחרי שנפטר לפני 4 חודשים בציר נצרים, ולצערנו בראש השנה הסתלק מאיתנו, אז יהיו דברים לעילוי נשמתו. נתחיל. כשיש לנו בעיה, וזה לא משנה אם זה בעיה משפחתית, בעיה פרטית, בעיה ציבורית, בדרך כלל, אנחנו, הסטארט-אפ ניישן, יש לנו נטייה לחשוב שהבעיה הזאת היא סטארט-אפ שלנו. אף פעם הבעיה הזאת לא התרחשה מאז בראש המים וארץ. זה חידוש, אף אחד מעולם לא התמודד איתה. אנחנו הראשונים להתמודד איתה, צריך למצוא שם פתרון חדש, להמציא את הגלגל, אבל האמת היא, שזה די נדיר. זה די נדיר למצוא בעיה חדשה. בעיה שהיא חדשנית, שהיא מקורית. זה נדיר. בדרך כלל כבר הקדימו אותה עם הבעיה, ובדרך כלל לא רק שהקדימו, זו בעיה רווחת ובעיה מצויה, ממש ממש לא נדירה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כמו שאומרים שבעולם הרפואה, ואני ממש לא רופא, אפילו חובש לו, הכי חשוב זה הדיאגנוזה. ברגע שאנחנו יודעים מה הדיאגנוזה, נעשה בגוגל, נפתח, נבדוק באיזשהו בית חולים במישיגן, כבר פתרו את זה, ובגוגל נייצר קונקשן ונפתור את הבעיה. אז מה נכון לעשות, ממה נכון להימנע, וגם כיום, שנה אחרי מלחמת הפתע שנכפתה עלינו, עם ישראל, אם חשבנו ש... בשבעה באוקטובר, או בשמונה, תשעה באוקטובר, יש לחידות, וזרקנו את הכיתוב של דיזינגוף ביום כיפורים שנה שעברה, לפח ומאחורינו, לא. אפשר לראות חדשות היום, כן, ואני לא מתכוון לסיכול המוצלח בשכם, ובלטה, אני מתכוון לבגל, כן בגץ, לא בגץ, כן מחיצה, לא מחיצה. וזו הבעיה הגדולה של עם ישראל, אני אומר, זו לא בעיה חדשה. יש אומרים שזה בעיית היסוד, ויש אומרים שזה בעיית ה... מבחינת ההגדרה שלנו, שאנחנו דעתנים, שאנחנו לא מסכימים. ולכן, אני רוצה שפעם מסתכל, מה עושים שיש אי הסכמות, שאנחנו לא מסכימים. ולכן צריך להסתכל בעבר, וללמוד, כמו שיגאל אלון נהג לומר, אני מצטט, זה לא לפניכם, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל. כלומר, אפילו נגיד בצורה יותר קיצונית, הפילוסוף ג'ורג' סנטיאנה, מי שאינו לומד מההיסטוריה שלו, אז נגזר עליו לחיות אותה מחדש. אני את חטאי אני מזכיר, אני קצין במילואים באמ"ן, באגף המודיעין, ואני זוכר שבתחילת המלחמה נקראתי ללשכה של ראש אמ"ן, ולפני כן עברתי אצל ראש מחלקת בקרה, מחלקת האיפכא מסתברא. היה שם כזה תעודת הוקרה גדולה מאוד, יותר מ-4 ממוסגרת כזה יפה, בהוקרה למערך הבקרה. על זה שעשיתם תהליך 50 שנה למלחמת יום הכיפורים להטמעת הלקחים מאז. אז אמרתי, אתם לא חושבים שאולי כדאי להוריד את, את התעודה הזו? כי אני לא בטוח שזה... אז מבחינתי, התשתית שלנו בכל נושא ועניין, מרמת השלום בית ועד פוליטיקה ועד אסטרטגיה וגיאו-אסטרטגיה, הכל נמצא בתנ"ך. ולכן שמחתי מאוד שהתקשרו אליי, שאתם מקדישים ערב ושבוע, מזה הרבה זמן. להשקיע בתנ"ך. הכל נמצא בתנ"ך. בתנ"ך יש את ה-DNA הרוחני שלנו, את ה-DNA הלאומי שלנו, את ה-DNA הפרטי שלנו, וגם כמשפחה, גם כאומה, ובעיקר שיש מתחים בין משפחה לאומה לפרט לכלל. ולכן שאנחנו חווים הסכמה כל כך, כל כך אי-הסכמה גורפת, ומתח וכיתוב בצורה חריפה, שלא לומר אפילו שבירת כלים ברמת השיח, דברים שלא היו. אתם מבוגרים ממני, לא בהרבה, אבל מבוגרים ממני, ויש דברים בשיח הציבורי שלא היה כמותם כבר הרבה מאוד שנים. ולכן כשאנחנו מתמודדים עם שבירת כלים בשיח הציבורי בין המחנות השונים, צריך לחפש בתנ"ך איפה זה היה. מה היו המקרים, מה היו הנסיבות, מה היו התגובות, ובוא נשליך מזה לימינו אנו כאן בהווה. עכשיו, זה לא בעיה. או, הבעיה היא שהתנ"ך, אני לא אגיד כל כולו, אבל התנ"ך הוא רווי, הוא גדוש במה? באי הסכמות, רק חומש בראשית, אז חומש בראשית הוא בעיקר מתמקד בעוד בתוך המשפחה, וזה נושא לשיעור אחר, אבל התנ"ך, באמת, מבראשית ועד לדברי הימים, התנ"ך גדוש באי הסכמות, אנחנו יודעים שקיימלן שבית שני חרב בגלל שנאת חינם, ובית ראשון בגלל עבירות חמורות אחרות, אבל כשאני למדתי עם הבנות שלי לפני השנה ספר מלכים, התחלנו לספור כל פעם שיש מלחמת אחים בספר מלכים, וזה א' וב', כמה מלחמות אחים יש בספר מלכים? אני ספרתי לפחות 7, חלק זה גבולי, מטושטש. אגב, כמות הנפגעים וההרוגים הישראלים על ידי ישראלים, כן, מלחמות אחים בעם ישראל, בספר מלכים, היא הרבה הרבה יותר מאותו יום ארור 7 באוקטובר, והרבה יותר מכל ההרוגים שלנו מאז 1860, שהתחלנו למנות את ההרוגים ביום הזיכרון. אז נכון, בית שני שנת חינם, אבל גם בבית ראשון היה בציג הנמה, יהודה, ישראל, בתוך המשפחה ודברים כאלה. ולכן חיפשתי לא רק מלחמות אחים, אלא ממש אירוע יותר דרמטי של שבירת הכלים, וזה כבר הכי פשוט, כי שבירת הכלים, הספר שעוסק בשבירת הכלים, זה ספר יונה. כלומר, עכשיו אני רוצה שנקדיש את הדקות הקרובות לעיון מלמעלה, מצד אחד, שזה יומרני, ברמת המקרו, כמו תצלום אוויר, תצה, אבל מצד שני, שנראה את זה בצורה פנימית, שזה לכאורה תנועות סותרות, אבל מאחר ואתם הבנתי שאתם כבר ותיקים ורגילים בלימוד תנ"ך, אז אני סומך עליכם, ואם זה לא מובן, אז תאתגרו אותי. בסדר? ובואו ננסה, השאיפה שכל אחד ואחת יצאו מפה עם תובנות משמעותיות לחיים החברתיים שלנו, המשפחתיים האמוניים. בגלל שהתנ"ך הוא בסיס לכל, אין פלא שהנביאים הקדישו כל כך הרבה זמן לנבואות, שמה עניינן? עניינן עיצוב. עיצוב החברה, עיצוב הקשר בינינו, בין איש לרעהו, בין איש לקדוש ברוך הוא, כמדינה, כאומה, אם זה עוולות מוסריות, עוולות חברתיות, עוולות דתיות, וספר יונה, אני אגיד, דווקא בגלל זה התנ"ך נהיה יותר ויותר רלוונטי עם השנים, אבל דווקא ספר יונה הוא לא רק מרתק ביותו מרתק אובייקטיבית כיופי של תפריט כביכול, אלא ספר יונה הוא ייחודי גם בתוך התנ"ך, בצורה בלתי רגילה, עד כדי כך שהרבה אנשים, אני לא תגיד לו שם אנשים שהם באים מרקע לא דתי, גם אנשים, תעשו פה סקר קטן, הרבה אנשים, תשאלו את הילדים, את הנכדים, הרבה אנשים בטוחים שספר יונה הוא בכלל לא ספר, הוא מגילת יונה, כי שיר השירים קוראים בפסח, ומגילת רות קוראים בשבועות, ומגילת איכה בחג תשעה באב, וקהלת בסוכות, וספר, ומגילת יונה קוראים קוראים ביום כיפור ואפילו מברכים על זה. יותר ברכות מכל מגילה אחרת, כי זה הפטרה, נכון? אבל זה טעות שיש לה ביסוס. כי לכאורה יש דמיון רב בין עלילה של ספר יונה למגילת אסתר, למגילת רות, נכון, לשיר השירים וקהלת ואירוע אחר. ונרחיב על זה עוד מעט. יונה, נתחיל באפיון שלו, יונה ממוקם באיזה חלק בתנ"ך, לא בחלק של הכתובים, ששם מופיעות המגילות. איפה יונה נמצא? אז אתה הקדמת את השאלה, הוא נמצא בנביאים, יותר ספציפי נביאים אחרונים, נקרא לילד בשמו בתרי עשר. עכשיו את חלק הנביאים, כפי שציינת, מקובל לחלק לשני חלקים מרכזיים או שלושה. החלק הראשון בעצם מקיף את כל הציר הזמנים הכרונולוגי של הנביאים, ואומר מיהושע, כניסה לארץ, כיבוש ונחלה, שופטים, שמואל וכולי, עד סוף מלכים ב', שעכשיו הכרנו את זה בצום גדליה, נכון, חורבן בית ראשון, הרצח של גדליה, ובעצם יוחנן בן קרח, שבעצם גולים למצרים, ובעצם חורבן היישוב היהודי בארץ. החלק השני, אפשר לומר שהוא מתחיל, הוא כבר פחות כרונולוגית, כי כבר הוא לפני חורבן הבית הראשון, הוא מתחיל בנביא ישעיהו, נכון? תמיד זה כיף לשבת עם הילדים, עם הנכדים לפני השינה, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, אקשן, ישעיהו. אז ישעיהו זה כבר יותר מאתגר, אבל יש לנו ישעיהו וירמיהו ויחזקאל, ופה בעצם מתחילים את הנביאים, ואז מגיעים לתרי עשר, שזה החלק, הסוף של החלק השני, או חלק שלישי בפני עצמו. והחלוקה הזו היא מאוד טבעית, נשאר לנו את חגי, חיה ומלאכי, סוף הנבואה, בימי בית שני. החלוקה הזאת היא מתבקשת מאליה, לא רק בצורה הכרונולוגית או העיצובית, אלא בגלל התוכן. הספרים של החלק הראשון הם ספרים סיפוריים. יהושע, אז יש את החלוקה של הנחלות, זה קצת צריך לעבור את זה בגרון, אבל שופטים, וואי וואי וואי, ושמואל, ומלאכים, זה ממש סיפורים נהדרים שהמוקד בהם הוא הסיפור. גם בהם יש טקסטים, פסוקים, שאפשר להגדיר אותם כנבואות בכל דבר ועניין, ודאי אצל שמואל, אבל לא רק. ועדיין, בחלק השני, אמנם גם בחלק השני של נביאים יש סיפורים. הסיפור המפורט ביותר על גדליה בן אחיקם לא נמצא במלאכים ב', אלא איפה? ירמיהו, שלושה פרקים, מ-א' מב', ובצפון אפילו, ומג', כמדומני. וגם בישעיהו יש סיפורים, אבל זה על הדרך. זה לא המוקד, זה לא העיקר. המוקד בחלק השני זה לא הסיפור, זה לא הנביא, יהושע, שמואל, אלא עצם הנבואה, התוכן. אז אפשר לכנות, ככה זה מובהר בספרות המחקר, יש את נביאי הספר, יש את נביאי הסיפור. נביאי הסיפור זה החלק הראשון, שהעיקר שם זה הדרמה והסיפור, ויש את נביאי הספר, שזה בעצם החלק השני יותר. עכשיו תגידו לי אתם, כי פה מתעורר תמיה מאליה, את ספר יונה, איפה צריך למקם? בנביאי הסיפור, או בנביאי הספר? נעשה יחידה, בגרות בתנ"ך, כיתה י', תשחזרו. כמה נבואות יש בספר יונה, אתם יכולים להציץ בצד השני של הדף, הבאתי את כל ספר יונה, כל מגילת יונה, 47 פסוקים, סך הכל. פחות מהבר מצווה שלי, אוקיי? פחות מרוב הבר מצוות. כמה נבואות יש בספר יונה? נבואה אחת. כמה מילים היא כוללת? אתם מכירים אותה בעל פה. 5 מילים, עוד 40 יום ונלווה. 5 מילים. זה כל התוכן הנבואי. זה אפילו לא פסוק, יש חצי פסוק. איפה זה מול ישעיהו? איפה זה מול כל הנבואות אקסטרים של יחזקאל, של ירמיהו? ולכן, שער הספר, חוץ מהנבואה בת 5 מילים, לא עוסקים בנבואה, בתוכן הנבואי, אלא מה מזכיר? סיפור! סיפור מעולה, אבל סיפור, לא בנבואה. אני אגיד אפילו יותר קשה מזה, הנבואה היא ממש שולית, היא אגיד שהיא בשפה הלמדנית, היא איך היא תמצי. היא איזשהו תירוץ כדי לספר לנו את הסיפור הלא שגרתי, אני ככה עוצר את עצמי, הלא שגרתי של יונה בן אמיתי. אז אמרנו שספר יונה שייך בצורה מובהקת לקטגוריה של נביאי הסיפור ולא של נביאי הספר, איפשהו ממוקם. תראו במקור א', אני בשורה 4, הקפיצות הן במספרים של 5, אז שורה מעל המספר 5. במדבר רבה פרשת קורח, אומרים חז"ל, כף ד' ספרים מוסיף עליהם, י' א', 11 מין 13, חוץ מין יונה שהוא בפני עצמו. כלומר, כבר חז"ל אומרים, יש פה איזשהו בן חורג, יש פה איזשהו ביצה שהיא לא בצבע לבן, כמו, כן, מכירים את הסיפור. זה לא פשוט. כלומר, יש פה איזשהו מימרה חז"לית שנותנת ליונה תוקף אחר לחלוטין. זאת אומרת, חז"ל קראו תנ"ך. אז אפשר להגיד שהפרשנות הזו אולי נעשתה בגלל השיוך שלו, למה שנקרא, ליהלום שבכתר, למאסטר יונה, כן? יום חגם של הגבאים, לא יודע מה עושים פה, בכסף או לא בכסף, אבל כן, בכסף עושים פה, שזה לא... לא, 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 סליחה, אוקיי? צלם בהיכל. אז בגלל שזה שייך להתרה, של מנחה, של יום כיפור, רגע לפני נעילה, אבל אפשר להגיד אולי הפוך. אולי דווקא בגלל המעמד של יום כיפור, אז הביאו לו את יונה בהקשר הזה. וספר יונה, בדומה למגילת רות, זה שני אירועים היסטוריים שיש בהם בעיה מובנית. מה הבעיה? כהיסטוריון, אני רוצה קודם כל לתארך, נכון? מהתקופה הזו, מהתקופה הזו, מהמאה הזו, או לפני. מתי התרחש ספר יונה? מגילת רות אנחנו יודעים, ושפוט השופטים, נהדר, שפוט השופטים, סדר גודל של 350-400 שנים. אוקיי? אנחנו ב-2020, כן, 24 כבר, אז... תלכו 400 שנה אחורה, העולם קצת משתנה. אז שפוט השופטים זה לא כל כך עוזר לי לגבי לגבי רות. מתי התרחש יונה? המקרא לא תורח לציין, תסתכלו, פסוק א', שאלת, הוא לא תורח לציין מתי חי יונה, מתי פעל, אנחנו יכולים להסיק, וזה אפק, זה אפק אמיתי כנראה, שכנראה במקביל לממלכת אשור, כי נינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים, אם תפתחו מסכת פסחים, נראה לי דף צדיק ג', תגלו שם שזה סדר גודל של 40 קילומטר הליכה ליום, ממוצע, המדברים פה על 120 קילומטר, זה סדר גודל של, לא יודע, מקסיקו סיטי, זה דברים לא מצויים כל כך, אבל גם התקופה שממלכת אשור הייתה בשיא כוחה, זה לא בדיוק תשפ"ד לתשפ"ה, כלומר, זו תקופה שנמשכת, זו אימפריה. ופה מן הסתם, לא בכדי גם הסיפור של יונה הוא לא מתוארך, כמו שאנחנו מכירים בנביאים אחרים, למשל הנביא ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, בסדר, הוא חזה על יהודה וירושלים נהדר, מתי? בימי עוזיהו, יותם, אחי וחזקיהו, אמר לך יהודה, יש לנו איקס, יש לנו ציר זמן, הכל טוב. ופה בספר יונה, לא מדובר פה בנבואה על עם ישראל, אלא בסיפור אישי, על נביא מעם ישראל, שהולך לנבא נבואה לגויים, גם לגויים וגם מחוץ לארץ הקודש. עכשיו, בדרך כלל שיש לנו תאריך שהוא חסר, כלומר, היעדר תאריך, מה זה בא לומר לנו? שמדובר בסיפור על זמנים, הוא לא מוגבל. טוב, זה היה אז, בדור שלהם, אם היה בדור שלנו זה לא היה קורה, זה פעם, לא. זה סיפור שיכול להתרחש בכל מקום ובכל זמן. ובאמת הסוגיות, התמיהות הרבות שעולות מעיון פשוט ברמת הפשט בספר יונה, הן רלוונטיות לגמרי לאורך כל הדורות ובדור שלנו ביתר שאת, גם עכשיו בתשפ"ה. לדוגמה, האם ניתן לברוח מפני השם? מהו היחס לתשובה? מה זה תשובה? מה בין מיצוי אישי לגורל אלוקי? יש פה עוד הרבה שאלות שאפשר לשאול, אבל ספר יונה לא מסתפק רק בתמיהות שעולות מהתוכן שלו. ספר יונה מציג בפנינו עוד כמה תמיהות שהן ייחודיות אך ורק לספר יונה. קודם כל, הסיפור עוסק בנביא. נביא, אנחנו יודעים שזה פסגת ההשגה האנושית, לפי הרמב״ם, וגם בכלל, עיון בתנ״ך, הנביא זה הטופ. אבל נביא שמנסה לברוח מלפני השם מסרב פקודה, ולמה אתה מסרב פקודה ושובר את הכלים ובורח? ובהמשך, זה לא עוצר כאן. יונה מבקש מה? מה הוא מבקש? הוא מבקש למות. הוא מבקש להתאבד בשינוי. אוקיי? סעוני ועטילוני אל הים שהים סוער, זה לא סגולה לאריכות ימי. כי בשלי השער הגדול הזה, הוא מקריב את עצמו לקורבן. בהמשך הוא יגיד את זה יותר מפורש, פרק ד', טוב מותי מחיי. גם ההמשך, עובד, אני אשווה את זה למשה, שנייה. הרענו טובה, אוקיי? גם בהמשך, העובדה שהוא זוכה להצלה על ידי איזשהו דג גדול פלאי שבולע אותו, אבל לא הורג אותו, זה די חריגה מסטנדרט, אבל גם בהמשך, יונה מגיע בפרק ג', הוא מגיע לעיר של החטאים והחוטאים, והוא אומר, עם חוסר חשק מופגן, עוד 40 יום, כנראה עם יותר קריזמה או לא, ולהפתעתו, תוך יום אחד כל העיר שבה בתשובה, ופה זה התמיה הכי גדולה, אז למה אתה מתבאס? תשמח, הלוואה לירמיהו. כן, ירמיהו הלך לא רחוק מפה, בחצר המטרה. כן, הסתובב בענתות, ענת עד היום, ואף אחד לא שומע לו. ונביאי שקר, מה שנקרא עם מניות בשמיים. הלוואי, הלוואי הכל נביא שיקשיבו לו כמו יונה, ויונה, לא רק שהוא לא בהיי, הוא מתבאס ורוצה למות. אז למה אתה מתבאס? אז בואו נקדים עוד נקודה. מי זה יונה הנביא? קודם כל נקשיב לשם שלו. איך קוראים לו? יונה. נתחיל בהתחלה. יונה. השם יונה זורק אותנו לתיבת נוח, אפילו הבר מצווה שלו, איזה השגחה. זורק אותנו למבול. גם שם היה דבר השם לנוח, לגבי המבול שנמשך, תזכירו לי כמה ימים? 40 יום, עוד 40 יום, נמשך 40 יום ו-40 לילה, ואז כל העולם נהפך, מתהפך, וגם פה 40 יום, ושם זהו מחיתי את היקום אשר עשיתי. אבל יותר מזה, בנבואות שונות, בעיקר בישעיהו, עם ישראל נמשל ל... לא לבן אמיתי, הוא נמשל ל... ליונה. למה? כי יש תכונה ייחודית ליונה שהיא תמיד שרה לבית שלה. ולכן כאשר הנביא, תראו במקור ב' בשורה 5, הנביא ישעיהו בנבואות הנחמה שקראנו לא מזמן, בהפטרה, הוא רוצה לנחם את ישראל שהם יזכו לשוב לציון, שהם יזכו ללמוד תנ"ך בבית ספר חורב. אז מה הוא אומר להם? קומי אור, יקיבה אורך, וכבוד אדוני, עלייך דרך, כן, כי נהחושך, יחסי ארץ וכולי, וכולי וכולי, אל תדאגי, מאלה כאב תעופנה, אני מדלג איתכם, כן, לשורה 8-9, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, כי לי אם יקבו ואוניות, תרשיש בראשונה, למה? להביא בנייך מרחוק, דברים שחווינו לפני קצת יותר מ-76 שנים, אוניות מרחוק, מביאים אנשים. הנביא אומר, אתם תשובו לארץ הקודש, כמו היונה שלא יכולה לברוח, ותמיד ברצונה, או שלא ברצונה, אני לא יודע, אף פעם הייתי יונה, ככל הידוע לי, היא תמיד שבה לביתה. וזה מתכתב עם יונה, הנביא, שמנסה לברוח, ולבסוף הוא שב לקדוש ברוך הוא, ומגשים את הייעוד שלו, עם חיוך, בלי חיוך, מה התשובה? כנראה בלי חיוך. אנחנו מכירים את יונה ממקום אחר בתנ"ך. הייתי שואל אתכם איפה, אבל תסתכלו בשורה 11, אני חוסך לכם את האתגר. במלאכים ב', כחלק מהפרקים שעוסקים בשושלת מלכי בית יהוא, בממלכת ישראל, אני מזכיר, מוזכר נביא בשם יונה, שהוא מנבא, יונה בן אמיתי, שמנבא בימי ירובעם בן יהוש, להלן נקרא לו ירובעם השני, לא להתבלבל עם ירובעם במלאכים א'. ואני מקריא לפניכם בשורה 11-12 והלאה. בשנת 5, מלאכים ב' פרק י"א, בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש, מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון, 41 שנה, קדנציה ארוכה, והיה שרה בן יד אדוני, לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי, הנביא השם מגת החפר, קירה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעה ביד ירובעם בן יואש. אז בפסוקי יונה שנמצאים בספר מלאכים, מתוארת אחת התקופות הכי קשות בהיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל מצוי, תראו, בשפל רוחני, מוסרי, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. עם ישראל ממש 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 מיואש. רגע, שנייה. עם ישראל מיואש. ופתאום, from nowhere, nowhere זה כמעט ריגת החפר, אבל אנחנו לא מכירים אותו לפני כן, ואז מגיע הנביא, יונה בן אמיתי מגת החפר, אנחנו לא מכירים אותו, והוא נותן נבואה מעודדת למלך שהוא לא אחד מן המדם הצדיקים של עם ישראל לאורך הדורות. ובעקבות הנבואה של אותו נביא מגת החפר, יונה בן אמיתי, ירובעם השני, יוצא למסע כיבוש והוא מצליח להשיב את גבול ישראל הצפוני. לא, היית אשר ברון הרף ולדייסה, מדרום לליטני, מה פתאום? הוא מביא את עם ישראל לאחד מנקודות השיא הגיאוגרפיות וההיסטוריות לדורותיו. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, אני חוזר לספר יונה שלנו. בספר יונה לא נזכר כלל שיונה בן אמיתי שלנו, בספר יונה בתרי עשר, הוא אותו יונה בן אמיתי שמנבא לירובעם השני בספר מלאכים ב' פרק י"ד. אנחנו לא יודעים את זה. אני מניח שהרבה אנשים שקוראים את ספר יונה לא זוכרים שיש עוד נביא בשם יונה שמקבל הופעה חד פעמית בספר מלכים ב' פרק י' ד', הם לא זוכרים את הפסוקים האלה בעל פה, ולא רק זה, אלא שהוא נביא מוצלח. מלך רשע שומע על הנביא, וואו, זה חתיכת אקזיט, הוא שומע לו, והם מגיעים עד לטורקיה כמעט. מלבו חמת ועד ים הערבה, מה אנחנו לומדים על זה? קודם כל, יונה יודע להתנבא. הוא יודע את העבודה שצריך. לא רק זה, הוא די מוצלח. יש לו רקורד, יש לו מוניטין של אחד שהנבואות שלו מתממשות, פחות נבואה אחת. וזה אומר שבספר יונה, בתרי עשר, אנחנו לא עוסקים בנביא שהוא טירון, שקיבל נבואה לראשונה בחייו, ושהוא מורך בחייו כי הוא לא רוצה את הג'וב הזה, וזה לא מגשים אותו, והוא מעדיף להיות מהנדס תוכנה בכלל במקום אחר. כמובן, אפשר לדון בשאלה, האם זה אותו נביא? או לא אותו נביא, ואם זה אותו נביא, מה הייתה הנבואה הראשונה והשנייה, לא נעסוק בזה, אני אעשה פה פרסומת, תיכנסו ליוטיוב, יש לי סדרה על ספר יונה 10 שיעורים, שיעור 9 עוסק בזה, אוקיי? אבל מעניין שיונה בן אמיתי נזכר רק בנבואה הזו במלאכים, נבואה אופטימית, נבואה שנוספת ביטחון בעם ישראל, ומובילה אותו לאחד מהישגי השיא הטריטוריאליים לדורותינו. אגב, יונה הוא לא הנביא היחיד שמתנבא בימי ירובעם השני, ירובעם בן יואש. אלו עוד שני נביאים חיים במקביל ליונה בן אמיתי מגת החפר. יש לנו את הושע, תחילת רי עשר, יש לנו את עמוס. הושע מתנבא בעיקר על העוולות הרוחניות, הדתיות של עם ישראל, ואילו עמוס, במה עמוס מתמקד? בעוולות החברתיות, המוסריות, נקרא לזה ככה. יונה, הוא לא מתנבא נבואה של תוכחה בעלת אופי רוחני, אופי חברתי, מוסרי. יונה בספר מלכים הוא לא נביא מסוג המוכיח, שעומד בשער ומוכיח מבצעת התוכחה, אלא הוא נביא מדרבן. הוא נביא שנוסך ביטחון בהנהגה המדינית ומשכנעת אותו, הנבואה שלו לצאת למסע. ופה, כאן הבן שואל. האם העובדה שיונה בן אמיתי הוא הנביא מספר מלכים, הנביא שקשור להצלחה היסטרית והיסטורית של מסע כיבוש בצפון של ירובעם בן יואש, האם העובדה שהפרט הזה לא נזכר, הוא לא מובא איפה? בספר יונה בן, תוסיפו, מגת החפר, זהו, זה כבר יותר מדי דומה. זה הולך בברברה, זה נהיה נכון? משמע שזה. אבל, האם זה משמעותי או לא? רש"י, שלא לפניכם, אומר שהסיבה שיונה בורח, כי הוא לא רוצה להחתים את המוניטין שלו. אני כבר הצלחתי מירובעם בן יואש, אבל בסדר, נכון, היה מלך רשע, אבל ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא, אבל ננבה הם, באמת, שמקל גויש, הם מריחים כמו גויים, הם גויים, גויש, מה זה, אני, לא, הם לא יחזרו בתשובה, ישראל מוגדרים על ידי חבר ככלי תשובה, הגויים אולי פחות, אני לא יודע. לא, לא כדאי, לא כדאי. הוא לא רוצה לעשות את המונית. ככה רש"י אומר, אני מזכיר עוד פרט שולי, אשור זה לא מהמדינות שמצביעות בעדינו באום. אגב, רחוב כ"ט בנובמבר חשבתי על זה בדרך. ממש לא. אשור, עוד כמה פרקים בהמשך, סוף מלכים. אשור זה לא... קיצר, הם לא היו בעדינו, בשום שלב. ולכן, אז אפשר לומר שבגלל ההסכמה של יונה להתנבא בספר מלכים, אז הוא בורח ונמנע מלקיים את רצון השם בספר נינווה, אבל צריך עיון על הפירוש כי הוא ספקולטיבי ברמת הפשט, כי זה לא כתוב. בספר יונה לא מזכיר שום דבר מעבר למה שכתוב, וחוץ מזה, בסוף פרק ד', אם תסתכלו במקור ד', בשורה 17, אנחנו נגלה למה יונה מסרב. ויתפלל אל אדוני, ויאמר ענה אדוני, הלא זה דברי הדיותי על אדמתי, על כן קדנה לברוח תרשישה, למה? כי ידעתי, כי אתה אל חלול ורחום במחסת וניחם על הרעה. נו, אני מכיר אותך. יונה בורח מלפני השם, כי קשה לו עם הנטייה האלוקית לאופן חסד. אפילו שזה רחמנות על גויים שאולי אחרי זה ידפקו את עם ישראל. אז אולי יונה צריך לומר לפי רשי, על כן קידמתי לברוח את הרשישה, כי אני אוהב את ישראל, ואני לא רוצה בטובת הגויים, יימח שמה, לא רוצה. אני לא יודע מה התשובה, אבל מי שכתב את ספר יונה, על פי רוח הקודש של הקדוש ברוך הוא, לא חשב שהרקע על יונה מספר מלכים ב' הוא רלוונטי לסיפור שלנו. וזה רק מעצים מה שאמרנו שהסיפור של יונה הוא על זמני. הוא לגמרי מעל הזמן, הוא לא מצומצם לתקופה כלשהי, וזה יכול להתרחש בכל עת ובכל שעה ובכל מקום. גם בעיר הקודש תשפ"ה. בכל מקום שכתוב בש"ס, בתלמוד בבלי, ההוא גברא, שזה בעברית מדוברת, אותו האיש. ההוא גברא דאזי לאור האיש שהלך ועשה וכולי, למה לא כתוב איך קוראים לו? אז זה בא ללמד אותנו שהסיפור הזה יכול להתרחש אצל כל אחד. זה לא חיסדאי, טוב, חיסדאי, בגלל שהוא נולד פה, וגדל פה, ונשוי לזה, אז, לא, אין שם. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, נו באמת, על קמצא ובר קמצא? מי הגורם הכי הטריגרי בסיפור? בעל הסעודה, איך קוראים לו? לא, יש שם פרטי בעל, שם המשפחה, הסעודה, נכון? למה אין לו שם? יוסי כהן היה פה, למה אין לו שם? כי זה בא להגיד, אל תגיד, יוסי כהן, בסדר, מה אתה רוצה, כהנים, הם רצחנים, לא. אין לו שם, כי זה יכול להיות אני, וזה יכול להיות את ואתה וכל אחד מאיתנו. בהתאם לנסיבות והקשיים. אבל לא לפתוח פה על ההוא גברא. ולכן, יש פה עוד נקודה נוספת שהיא ייחודית מאוד לספר יונה. ספר יונה ממש נחצה לשני חלקים. לכאורה ניתן לקרוא את הפרוד הפתירות, כל 47 הפסוקים, אפשר לקרוא את ארבעת הפרקים של יונה בתור שני ספרים שונים שלא קשורים. כאשר המחצית הראשונה של ספר יונה, פרקים א' וב', זה סיפור אחד, סיפור מעולה, והמחצית השנייה, פרקים ג' ד', הם סיפור אחר, שגם הוא לא פחות מעולה. שימו לב שלשני החלקים יש התחלה דומה. בשתי המחציות, כלומר, יונה פרק א', תראו במקור ה' וו', יש פתיחה של דיבור אלוקי ליונה, ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי, לאמור, קום לך ננבה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעדם לפניי. גם המחצית השנייה פרק ג', אחרי שהדג הגדול פולט את יונה, ליבשה, מקור ו', ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך ננבה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה שאנוכי דובר אליך. העלילה של ספר יונה היא סיפור עצמאי שעוסק בבריחה של יונה מהקדוש ברוך הוא. האם הוא יצליח? האם הוא לא יצליח? טוב, יש פה מתח, יש פה אקשן, סבבה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. הוא בורח. הוא מנסה למות. השם גם את זה לא נותן לו. למות. ולבסוף, המסקנה המתבקשת היא, נו, מה לעשות? אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אדם הכל היה עובר ויהיה. גם במחצית השנייה יש סיפור שהוא לא פחות דרמטי, לפני עצמו, תשובת אנשי ננבה. וגם פה יש מתח, ישובו בתשובה, לא ישובו בתשובה. האם התשובה שלהם היא ראויה למחצה, לשליש, לרביע, רביעית, קביצה, גרח נאה, חזונית, לא יודע. ובכל מקרה, מדובר לכאורה בסיפורים שונים שלכל אחד מהם יש משפט קיום עצמאי. אבל, וגם האבל הזה הוא אבל משמעותי מאוד, יש שני פרטים שהם קושרים ומחברים בין המחציות השונות של ספר יונה. פרטים שמה לעשות, אם אנחנו נאמנים והגונים לכתוב, אי אפשר להתעלם וגם לא כדאי להתעלם. קודם כל, בפתיחת פרק ג' מה כתוב? ויהי דבר אדוני אל יונה
שנית.
אני יודע ששנית, כלומר לפני כן היה ראשית, נכון? כלומר שנית מתייחס לדיבור הראשון. והדבר השני, וכבר הזכרתי אותו, שרק בפרק ד' יונה מסביר מה היה ההיגיון והרציונל שלו לבריחה החפוזה, איפה? במחצית הראשונה, בפרק א'. כן? הלו זה דבריה דיותי על אדמתי, כן, כדאי, יבורך את הרשישה, מתי? בהתחלה? במחצית הראשונה בפרק א' לא כתוב למה יונה בורח, תסתכלו. השם אומר לו, קום לכן נינווה, ויקום יונה, תרשיש, לא כתוב למה. לא כתוב למה, זה גם עושה לשיעור בפני עצמו, שלא נעסוק בזה כרגע. רק במחצית השנייה, יותר דלת, אנחנו מבינים מה היה הווה אמינא, מה היה היגיון המנחה של יונה שהוא ברח בהתחלה. אז בגלל שיש לנו שתי מחציות, סיפור א', כותרתו זה סיפור הבריחה, או במילה אחת הבריחה, סיפור ב', סיפור התשובה, או במילה אחת התשובה, אז עכשיו בוא ננסה להשוות ביניהם. ואז נראה, וכבר הראינו שהם קשורים, אז בואו נראה מה הקשר בין שתי המחציות. בסיפור א', שאני מזכיר, עניינו וכותרתו היא הבריחה, הבריחה מהשם, יונה מנסה לברוח מהשם כי הוא לא רוצה לנבא ולהחזיר בתשובה גויים. אבל על הדרך מתפלק לו והוא גורם למלאכי האונייה הגויים לעשות תשובה ולהתפלל ולהבין בשם. כנראה זה מה שקורה לנביאים בלי כוונה, אוקיי? הוא בורח כדי לא לנבא לגויים ועל הדרך מה הוא עושה? מחזיר בתשובה גויים. כל זה בפרק א', בפרק ב', יונה נזרק למים, יוזמתו, ושם דג גדול בולע אותו, ואז הוא ספון לשלושה ימים, הדג מגן עליו, מציל אותו, מחצית שנייה, פרק ג'. המפגש של יונה עם הגויים, למרות חוסר החשק שלו, גורם להם לחזור בתשובה ככה בקלות, הפעם זה אנשי נינווה, זה לא המלאכים, כמו שקרה עם המלאכים בפרק א', גם הם חוזרים בתשובה בקלות, וכמו שהחזרה בתשובה של המלאכים הובילה להתרחשות אצל יונה, הוא נזרק לים, כלומר עדיף למות, רק כשהדג הציל אותו, ובסוף הוא מתפלל, ואז הוא נעתר לשלחות בפרק ג', אז גם כאן, בעקבות התשובה של הגויים, של אנשי נינווה לפרק ג', יונה שוב פעם מרגיש שהוא רוצה למות, דג מותי מחיי, כמו סעוני והטילוני אל הים, הפעם לא דג מציל אותו. מי מציל אותו? לא בעל חי, אלא צומח, קיקיון. כלומר, בשתי, אם אני מסכם, בשתי המחציות, יונה גורם לגויים לחזור בתשובה, בעקבות זאת הוא רוצה למות, ואז הוא זוכה להצלה ניסית על ידי גורמים טבעיים, או דג או קיקיון. וזה מוביל אותו להתפלל. עכשיו זה לא סתם תזה, יש לה גם הוכחות. תראו במקור ח'. במקור ח', בואו נראה מה רב החובל אומר ליונה. שמענו את זה שרים לא מזמן, כן? ויקרא אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. שימו לב למינים של מלך נינווה. זה ממש cut and paste מרב החובל, וכנראה זה לא אותו אדם, מקור ט', יונה פרק ג'. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו, וידבר דרתו, ואני מדלג בעצם לשורה 34-33, מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו, ולא נובד. איזה קטע. רב החובל אומר שאולי אלוקים יסלח לנו ולא נובד, למלך נינווה אולי אלוקים יסלח לנו ולא נובד. אז יש לנו שתי קבוצות שונות ונפרדות, ששוות בתשובה, בעקבות מגע מאוד מאוד קצר וחפוז עם יונה, ומשתמשות באותם טקסטים, אלוקים ולא נובד ולא נובד. אז חוץ מהניתוח הספרותי היפה, לפחות לטעמי, של מבנה ספר יונה, אמרנו שאנחנו לא עוסקים פה רק בשיעור ספרות. עכשיו צריך לשבור את הראש, לפתוח את הלב, ולהבין מה המשמעות, מה זה בא להגיד לנו ברמה פנימית בדור שלנו כאן ועכשיו. מה אפשר ללמוד מהשוואה בין שתי המחציות של הספר שהיא ממש יציבה? ועכשיו נביא גאולה לעולם, זה לא רעיון שלי, שמעתי את זה לפני כמה שנים טובות מפרופסור יונתן גרוסמן, שחזקה שהוא גם זוכה לחכב אף פה, וחיתם, ונרחיב את זה. ישנן שתי גישות פרשניות דומיננטיות, אודות השאלה, מה הנושא המרכזי של ספר יונה? מה המגמה המרכזית של הספר? גישה אחת סוברת שהנושא המרכזי הוא, ספוילר מחצית א', כלומר, הבריחה, וגישה אחרת אומרת שהתשובה, בדיוק. לגישה הראשונה, הנושא המרכזי של הספר, האם אדם יכול לברוח מהייעוד שלו, האם הוא יכול להפנות עורף לצו האלוקי, והגישה השנייה, האם אפשר לעשות תשובה בכל מצב, האם זה דבר קל, איזה תשובה, איך עושים אותה, מתי מקבלים אותה, פותח סוגריים, מסכת תענית במשנה, לומדים הלכות תעניות ותשובה מתשובת אנשי נדווה, גם נושא לשיעור בפני עצמו, לא נעסוק בזה כרגע. אבל העובדה שהספר בנוי ומורכב בכוונת מכוון, משתי מחציות, שהן דומות בצורה בלתי רגילה, ויש שם שתילות ספרותיות שמקשרות ביניהן, לפחות שתיים, לפחות אולי אפילו שלוש, אז זה מאפשר לנו לבצע סינתזה בין החלקים השונים של הספר, החלקים השונים או החלקים הדומים, ובואו נראה, המחצית הראשונה דנה בשאלת הבריחה מלפני השם, כרגע בפרקים א' ב', שאלת התשובה היא משנית, היא לא רלוונטית, גם החזרה של המלאכים בספינה היא סיידקיק, היא על הדרך, היא לא המוקד. כאמור, יש פה משהו אירוני, יונה רוצה לברוח כדי לא לנבל לגויים, ובעצם הבריחה שלו מחזירה גויים אחרים בתשובה. אבל מחצית א' מסתיימת בסימן קריאה נקודה סיום נקודה יעל. אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. זה מוחלט. אי אפשר להפנות עורף לייעוד האלוקי שלך. ואכן יונה מיישר קו, כן המפקד, ובתחילת המחצית השנייה, כמו חייל ממושמע בטירונות, הוא הולך לממש את הפקודה שהוא קיבל, כלומר להתנבא נבואה לגויים. אותה נבואה שהוא ניסה לכבוש. ולפי חז"ל מסכת סנהדרין, נביא שכובש נבואתו, חייב מיתה, אפילו ניסה לממש את זה. ופה הקושי של יונה בעניין התשובה של נינווה, זה פותח אותנו לדיון, מה זה תשובה? איך מבצעים אותה? מה התוקף שלה?
אפשר לסגור? לא יודע איך לסגור, אז אני רק מניח. ערב טוב, נשמע היטב, מעולה. ולכן השאלה שצריך לשאול בהקשר הזה, ובזה אנחנו נסיים את המפגש היום, זה מה היחס בין שתי המחציות? או ליתר דיוק, מה היחס בין שאלת הבריחה בפרקים א' ב' לשאלת התשובה בפרקים ג' וד'? ומעניין לשים לב, שדווקא, דיברנו על זה כבר פעמיים בשיעור, שדווקא במחצית שעוסקת בבריחה, פרקים א' ב', אנחנו לא מבינים למה הוא בורח. איפה התשובה נמצאת? בפרק ד', בחטיבה שעוסקת בתשובה, לא בבריחה. וזו השאלה המכוננת. למה התשובה לשאלת הבריחה נמצאת בחטיבה שעוסקת בתשובה? ופה התשובה היא מאוד פשוטה ומאוד עמוקה. לכאורה אפשר לומר שעצם הבריחה של יונה היא קשורה בסוגיית התשובה. ליונה מאוד קשה, וזה קושי לגיטימי ומובן, שהשם מקבל את נינווה בכזו קלות. התשובה הזו היא אפשרית. אבל אני רוצה להגיד משהו עמוק יותר. משמעות יותר שמחלחלת פנימה ומשמעותית לימינו. אתה לא יכול לקבל תשובה והיגיון למה אתה בורח כל עוד אתה בורח. כל עוד יונה בורח, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו. הוא שולח לו שליחים, שבעה שליחים, תספרו. זה יהיה רוח, זה יהיה גלים גדולים, זה יהיה רב חובל, זה יהיה חובלים, זה יהיה דג, לא משנה. אבל הוא, הקדוש ברוך הוא, לא מדבר איתו. ויאמר השם לדג, ויכה את יונה. תסתכלו בפרק ב', משורה 48 ומטה. אני קורא בשורה 52, פסוק אחרון של תפילת יונה, שלא לנתח אותה עכשיו. ואני בכל תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועת על אדוני. פרשה סגורה, 9 אותיות רווח. הפסקה. ויאמר השם, הייתי מצפה, ויאמר השם ליונה, הוא התפלל, יש חזרה, כן, דלתך דפקנו רחומר, נו, נעל דשיבנו, הוא חוזר לעסק. ויאמר השם, לדג. השם לא מדבר עם יונה, למה? כי הוא בורח. הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, הוא שולח לו שליחים. הוא ידבר עם כולם. עם רב חובל, אבל עם מי הוא לא ידבר? עם מי שבורח ממנו. כי מי שמנסה לברוח, הדלת פתוחה. אתה יכול ללכת. אבל ברגע שהלכת, אתה ויתרת על הדיאלוג. כלומר, אתה שללת מעצמך את הזכות לקיים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. ורק במחצית השנייה, שאז יונה כבר נעתר לייעוד שלו, מוריד את הראש, הולך לנינווה, מתנבא בשם השם, רק אז הפה שלו נפתח, והוא יכול להסביר, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי יש עכשיו דיאלוג, יש שיח, אז תגיד לי מה יושב עליך, בוא נשמע. ורק אז הוא גם יקבל תשובה מהקדוש ברוך הוא, למה עשיתי את זה? מה עומד בבסיס ההחלטה, ההיגיון האלוקי שלי? למה זה כזה חשוב ללכת לנינווה, למרות שהם גויים, למרות שהם רשעים? תראו, את חטאי אני מזכיר, אני לא נביא, אבל אל תגלו בבית, כי שם אני כן, אוקיי? אני לא נביא השם. אז לכאורה, מה זה קשור אליי? אבל עכשיו אחרי הניתוח שעשינו, כל אחד שחוזר הביתה, יכול להשתמש בכלי האדיר, הכלי הטיפולי, שקיבלנו מעיון בספר יונה. עצם העובדה שסיבת הבריחה נשמעת רק במקום שיש דיאלוג, רק במקום שאין בו בריחה, זה המסר הכי גדול. הבריחה מהקדוש ברוך הוא, היא לא דופקת את הקדוש ברוך הוא, היא דופקת את יונה, למה? כי ברגע שברחת, בעצם לחצת על מיוט. ניטרלת את היכולת לייצר שיח עם מי שאתה לא מסכים איתו. כלומר, עם הקדוש ברוך הוא לצורך העניין. כל עוד יש בריחה, יש דרמה, יש אקשן, אבל מה אין? אין, יותר מהידברות, אין התמודדות. ההידברות זה כלי להתמודדות. אפשר גם להרביץ, זה גם כלי. אבל מי שאמיץ לא מרביץ. ככה כתוב בבית ספר של הבן שלי, כיתה ג' וכל עוד אתה בורח, אתה בוחר לא להתמודד. אין דיאלוג, אין שיח. וזה נכון לא רק מבחינה דתית, זה נכון מבחינה אישית, מבחינה חברתית. אני, לצערי, עוסק לא מעט בשלום בית, לא נהנה מזה, ואני יושב עם מלא זוגות, ואני אומר להם, שיש מריבה, מה קורה? אז אתה דופק השולחן ויוצא? אוקיי, ואז מה? ואז יבלע אותך דג, ובסוף תחזור, נכון? דג כזה, דג אחר, היום בסטארט-אפ נקרא מילואים, בסדר, אבל בסוף תחזור. אז מה זה עוזר שאתה בורח? צריך להתמודד. זה כיף? לא. זה נעים? לא. זה עדיף על דג מסריח שלושה ימים. לגמרי. ופה זה שאלה שכל אחד מאיתנו נשאל. ולמדנו היום פשט. לא רמז, לא דרש ולא סוד. זה אולי שיעורים אחרים. האם אני, שיש לי קשיים, כשאני לא מסכים, מה עושים כשלא מסכימים? זה הכותרת. האם אני בורח? או שאני פותח את הפה? ואם אני בורח, אחרי זה אני אתפלל שיפתח את הפה, מי ידאג? וזה נכון. עכשיו, אני לא אומר לכם מה לעשות. אני לא במקומכם, אני גם לא רוצה, גם אל תהיו במקומי. כל אחד זה הפקח לך שלו. תעשו מה שאתם רוצים. אבל תדעו, שהם אנשים מנוסים ממני. שאם אתם בורחים, אז ויתרתם על השיח. ובדרך כלל, אי אפשר להגיע לפתרון בלי שיח. מה זה תשובה? אני שואל שאלה, אני מקבל תשובה. כלומר, אם אני רוצה לחזור בתשובה, אני צריך לדעת לשאול שאלה. זה נכון ביחס לאדם ואשתו, לאדם וחבריו, אפילו אדם ואלוקיו. אפילו. אמרנו שיונה, זה בכלל טועים וזה מגילה, נכון? מגילת איכה. למה היא נקראת מגילת איכה? אז תגידו לו כי זה המילה הראשונה, נכון? אז עכשיו נעשה שינוי שם, אני רב מקובל, לצורך העניין. במגילת רות, אלן תיקרא, ויהי, נכון? במגילת קהלת תהיה דברי, נכון? במגילת אסתר תהיה ויהי, בימי, נכון? ושיר השירי זה סבבה. נשאיר אותה שיר השירי, בסדר? למה מגילת איכה? התשובה היא מאוד פשוטה. כל שם של מגילה הוא מבטא את העניין הנושא המרכזי. שיר השירים, יש בו הרבה שירים, קהלת, רות היא הדמות הראשית, ודאי אסתר, אביחה, אני הגבר, גימטרי ירמיהו, מגילת הקינות, למה העריכה? אבל לא. אחרי שלמדנו שאתה את ספר יונה דרך הפשט והפנימיות, העומק, מגילת העריכה במילה העריכה זה בעצם המסר המרכזי של מגילת החורבן. ישנן שלוש דרכים איך להתמודד עם משבר בתוך הבית. שאבא לוקח את הרגל שלו ובבולה בועט את הבן החוצה, זורק אותו מהבית. אופציה הראשונה, בצבא, אני בא עכשיו מהבסיס, כן, דפה א', אופציה הראשונה זה לשבת בשקט, להוריד את הראש. ישב בדד וידום, כך כתוב במגילה. אופציה השנייה, מנה יותר טובה, זה להתעצבן, זה לכעוס, לתרוק את הדלת, לפחות סדר, לפחות אתה לא אדיש. אלי ויזל, נכון, ההפך מאהבה זה לא שנאה, זה אדישות. והאופציה השלישית, ספוילר, מה שאני מעדיף, זה לכאוב, זה להתעצבן, זה להסתובב לי, אבא, מה נסגר איתך? איך? איך אתה עושה לי את זה? איך? ישבה בדד, אבל אני הבן שלך. אני הקדי שלך, אוקיי? איך אתה עושה לי את זה? ומה זה אומר? זה אומר שלא כואב לך? זה אומר שכואב לך. זה אומר שאתה לא מושפל, אתה מושפל, אתה... על הקנטים, אבל מה? אבל אתה בן, והוא אבא, ומה יש? יש תקשורת, יש שיח, יש דיאלוג, ולכן זו מגילת איכה, כי זה הנושא המרכזי, שלמרות כל המשבר של החורבן, שפך המתו על עצים הבנים, אבל הוא עדיין אבא, ואנחנו עדיין הבנים. ואם אני בן והוא אבא, אז לגיטימי שאני לא אסכים, לגיטימי שאני אקשה. אני אזכור, הוא אבא, אני בן, בסדר, חי בכבודו. אבל עדיין יש תקשורת. לא טרקתי דלת, זעפתי לתרשיש. וזה המסר הכי חשוב של מגילת העריכה, ולכן נקרא מגילת העריכה. וזה אפשר לראות גם במבט הכולל שלמדנו היום, לאור שתי המחציות של ספר יונה. עכשיו, מה דעתי על הכיתוב היום בעם, על הרפורמה המשפטית, על הקואליציה וניהול המלחמה? אז את המדהים כבר פשטתי באוטו, אז אני אברח כמוכם. אבל הבעיה פה שאין באמת שיח. אני זוכר בתור ילד קטן, ראיתי התוכנית שנקראת ערב חדש. היה רק ערוץ אחד. כן, עכשיו זה היה עם רפי רשף, עודן מרגלית, בחמש. זה היה ככה. וסגן שר החוץ, בנימין נתניהו, התראיין, ושאל אותו רפי רשף, למה הוא לא הצביע בעד התקציב? כלומר, אומר לו את המשפט האלמותי, אבל לא זאת השאלה רפי. אני מקדם עכשיו חוק, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט חוק שאני מקדם, ואתה קולט שיש פה רעיון. אבל אין שום, אגב, זה לא פטנט של ביבי, כן, זה לא, לא, תגידו שאני רלביסט או ביביסט, לא, לא משנה כרגע. זה לא שיח. אני מלמד בישיבת עתניאל. אחד הפעמים שעוד הייתי, התחלתי ללמד כבר כרווק, ואז כבר לא הייתי בפנימיות, גרתי במגורי הסגל, דירה ביישוב, והיה לי הזכות והכבוד לחלוק דירה עם אב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, שהיה יהודי מאוד מקורי וצדיק גדול. שהתפרסם בעיקר בשיח שלו עם ערבים וכולי. עכשיו, אני כבר ציינתי איפה אני משרת, ומה התחום העיסוק שלי, ואחד הפעמים סיימתי מילואים, חזרתי מתוסכל, אחרי לילה בישנה, באזור 11:45 בצהריים. הרב מנחם פרומן היה לומד תורה כל הלילה, ואחרי ותיק אני הולך לישון. בדיוק התעורר לארוחת צהריים, והוא רואה אותי נכנס עם מדים, ועלינו דרגות קצונה, ואז הוא מלטף לי ככה את הדרגות, הוא אומר לי, מה, פורים היום? אני אומר לו, די, עזוב אותי, אני כוח לה עכשיו לחוש הומור שלך. הוא אומר לי, מה אתה עושה בצבא? אמרתי לו, הרב מנחם, אני כמוך. הוא אומר לי, מה, אתה צנחן? הוא היה צנחן בששת הימים. מה, אתה צנחן? אמרתי לו, לא, 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 אני לא... מה פתאום? הוא אומר לי, למה אתה כמוני? הוא אומר לו, אתה מדבר עם מחבלים. גם אני מדבר עם מחבלים. ואז אורו עיניו, מה? אתה מדבר? איזה מחבלים אתה מדבר? לא, לא, הרב מנחם, אני לא מדבר עם כל הסלבס כמוך שמופיעים בויקיפדיה ופה ושם וכל הגדולי האויבים. אני עם המקומים, בכפר הזה, פה, בעיר הזו, לא עם ה... עושה לי מעולה, העיקר שאתם מדברים, העיקר שיש שיח. אמרתי לו, הרב מנחם, זה לא בדיוק כמוך שיושבים על כוס תה, זה שיח אחר, תאמין לי, זה לא, עם הזיכון בפלנלית, זה שיח אחר. הוא אומר לי, לא, העיקר שיש דיאלוג. ואז הוא הסביר לי, הוא אומר, העיקר שיש דיאלוג, ותדע לך שלפעמים דיאלוג הוא לא דיאלוג. זוכרים את חמש עם, עם ביבי ורפי? לפעמים דיאלוג זה בעצם שני מונולוגים. שני מונולוגים. מונולוגים זה לא, מונולוג זה לא רע. אבל שזה שני מונולוגים, זה לא דיאלוג. וראינו בספר יונה, שני מונולוגים זה בריחה, ואז אין שיח, ואי אפשר להתקדם. ולכן, כאמור, אתם ותיקים ממני, אתם זוכרים את קיסינג'ר, חטאי, יש לי אזרחות אמריקאית, אז קיסינג'ר אתם מכירים, נכון? זכה לאריכות ימים ושנים. היה לו אח קטן ממנו בשנה. היה כוכב גדול באקדמיה. ושאלו אותו, תגיד לי, אתה אח שנה אחריו. שניכם עליתם מגרמניה לארצות, עליתם, עברתם מגרמניה לארצות הברית. למה לך יש מבטא אמריקאי חלק, והוא עם המבטא הכבד שלו? אז מה הוא אמר? כי אני קיסינג'ר שיודע לשמוע. אוקיי? מי שאף פעם לא מקשיב, הוא לא מקיים דיאלוג. המצווה שישר לשנה החדשה זה תקיעת שופר. אבל אנחנו לא מברכים לתקוע כל שופר כדעת רבנו תם, אלא כדעת הרמב״ם, אשר קידשם נצטה בציוונו, לשמוע כל שופר. אני לא בעל תוקע, אבל אני מזכיר לבעל התוקע, המצווה שלך היא לא רק לתקוע, אתה גם צריך לשמוע כדי להוציא אותך ידי חובתך. ואם אתה לא שומע, לא יצאת, כי המצווה היא לא לתקוע. המצווה היא לשמוע. וזה השער שלנו לשנה החדשה. אז אם אני חוזר לכותרת, מה עושים כשלא מסכימים? התשובה היא מאוד פשוטה ומאוד קשה. שלא מסכימים, מדברים. שנזכה שזה שיעור להלכה, לא רק שיעור תנ"ך, שיעור למעשה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.